ערב טוב לכולם. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ועליך רבך בעבדך כי חמוך כפרעה. יש לנו כאן פרשה מאוד מעניינת, פרשה שבה אנחנו מגיעים לנקודה, אחת הנקודות לכאורה אפי אנד, אבל האפי אנד הוא לא בדיוק במקום שאנחנו חושבים שהוא בהתחלה. המפגש של אחי יוסף עם יוסף, והמשפט הידוע שאומר להם יוסף, אני יוסף העוד אבי חי. אבל לפני שנגיע לאני יוסף העוד אבי חי, בוא נבין מה פתאום יהודה נזכר עכשיו לגשת ליוסף. עד עכשיו כל מה שהם עוברים הוא לא ניגש ליוסף, ועכשיו פתאום תופס אומץ וניגש אליו. מה קרה? מה השתנה? אחר כך אנחנו צריכים להבין עוד נקודה. כן,
היו
מה?
רעבים.
אתה אומר היו רעבים, טוב, יכול להיות. אבל אחר כך הוא ניגש אליו, ואז הוא מספר לו את כל הסיפור שבעצם כולנו יודעים, וגם יוסף יודע. אדוני שאלת עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויבטר הוא לבדו, לימור אביו אביו אביו, ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ושימה עיניי אליו. ואמר לאדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת, ותאמר אל עבדיך. תשימו לב גם עוד נקודה מאוד מעניינת, כמה פעמים אבא מופיע כאן. האבא, זאת אומרת יעקב, אבי, 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 אבי. ותאמר לעבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיף לראות פניי. ויהי כי עלינו לעבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מהתוכל. אני אומר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן איתנו. וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ידע לי אשתי, ויצא אחד מאיתי, ואומר, אך תרוף תורף, ולא ראיתי ודהנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו עשן, ואורתם את צוותי בירוב שאולה, ברעה שאולה. ואתה בבואי לבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. והיה כי ראו כן הנער ומת, והורידו את עבדך, צוות עבדך. יש כאן סיפור שלם על מה יקרה לאבא, אם חס ושלום, משהו יקרה עם בנימין. כל הסיפור הזה, אבא, 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 מופיע 20,000 פעם. אבל אנחנו רוצים לדעת מה הוא מספר לו. הרי אנחנו כולנו יודעים, שמענו זה בשבוע שעבר. כל הסיפור הזה, מה הוא מספר לו את זה עוד פעם? התורה לא סתם חוזרת על סיפורים. מה עובר עליו? אלא שמה שקורה כאן זה נקודה מאוד מעניינת. אם אנחנו נסתכל לכל אורך הסיפור הזה עם יוסף ואחיו, האחים עושים בדיוק מה שקורה, מה שנגזר, מה שנקרא, מה שנגזר משמיים. למה? כי הם בטוחים שהם נענשים על מה שהם עשו עם יוסף. אמנם, כשאנחנו מדבר על העניין של ראובן, ראובן לא בדיוק היה במחירתו של יוסף, ראובן לא היה חלק מהמחירה, זה היה רעיון של יהודה, ראובן אמר, תזרקו לבו, אז למה הוא בעצם מעורב? אחר כך הבינו שזה לא רק העניין של המחירה עצמה, אלא כל התהליך הזה שהם רצו להרוג אותו, ואחר כך למכור אותו, וגם הזריקה לבו, כל זה חלק מהתהליך, ובאמת כולם אשמים ונענשים. אחר כך שפתאום בנימין מצטרף לחגיגה, אז גם יכלו להגיד, מה, זה כמו שהמדרש אומר, אם יש שתי עצים יבשים ועץ אחד רטוב, ומדליקים את שתי העצים היבשים, אז גם העץ הרטוב נשרף. ככה זה גם כאן, שיש, איך אומרים, 10 אשמים, אז גם המספר 11, אם הוא איתם, גם הוא אוכל אותם, מה לעשות? זה טבע העולם. אבל כאשר פתאום אומר להם יוסף, חלילה לי, מה עשות זאת? האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי לעבד, ואתם עלו לשלם על אביכם. זאת אומרת, הוא אומר, רגע, רגע, אתם, כל אלה שהיו מורעבים במחירה וכל הרעיון הזה, כולם תלכו הביתה, ואת מי הוא לוקח? רק את בנימין שלא היה לו חלק בכלל בעניין הזה. אומר, רגע, 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 אם זה ככה, סימן שזה לא משמיים. זה לא קשור לעניין של מחירת יוסף. ואם זה לא משמיים, אז מה התפקיד שלי? להתנגד. אני לא יכול להסכים עם זה. ולכן, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. טוב, אבל זה עדיין לא מסביר למה הוא חוזר על הסיפור עוד פעם. אלא שמה הוא חושב עכשיו יהודה? יהודה אומר לעצמו, אני רוצה להבין מה קורה כאן. אני מגיע אל המלך הזה, אל המשנה למלך, הוא שואל אותי שאלה על המשפחה. אני לא, כן, יש לנו אבא ועוד אחים, אתם מרגלים. הוא שואל אותי עוד שאלה, אני עונה לו, יש לנו עוד אח קטן בבית. אתם מרגלים, אמרתי שאתם מרגלים. אמרתי, אני לא מבין, מה, הבן אדם הזה מטומטם? סנילי, מה זה? מה קשור לזה שיש לי אבא, ויש לי אח שזה שאני מרגל? מה הוא מחליט עצמך זה שאני מרגל? אלא מהי? כנראה שיש כאן בעיה, הוא לא מבין מה אני מדבר. או יותר נכון, המתורגמן שנמצא איתנו, לא מתרגם את הדברים כמו שצריך. עכשיו, אתם צריכים להבין, התיאור כאן של המקום, זה לא מדבר כאן שאנחנו יושבים כאן בחדר כזה, ואנחנו מדברים פנים מול פנים. זה המשנה למלך מצרים. זה יושב שם באיזה אולם של 100 מטר, והוא יושב בקצה, על כיסא רם וניסה, ומסביבו שומרי ראש, ואנחנו מרחוק מדברים איתו.
מדברים עם המליץ.
ולכן, אנחנו מדברים עם המתורגמן. והמתורגמן הולך ליוסף ומסביר לו. לא משנה מי, הם לא יודעים. אבל עכשיו מה קורה? הוא שואל אותנו שאלה, אנחנו עונים, מה עושה המתורגמן כנראה? מה, מספר סיפור אחר לגמרי, הוא שונא אותנו. המתורגמן הזה בא, אנחנו אחים, 10 אחים, אומר אלה 10 עבריינים. אומר אני זה, באנו נכנסנו מהשער הזה, נכנסנו מהשער הזה, מספר לו סיפורים שלמים, להפוך אותנו למרגלים. אז מה? אני חייב לגשת אליו, לדבר איתו. בסדר, מה זה יעזור אם מדבר איתו בלי מתורגמן? אם הוא לא מבין. אבל אומר, כי חמוך כפרו. מה פרו צריך לדעת 70 שפות של כל האזור, של הדעת אחרת? זה היה אחת מהדרישות של התפקיד. צריך חשוב להבין כמה שזה עובר בירושה או לא בירושה, אם הפרו לא היה יודע את השפות, מורידים אותו מהמלוכה. לא יכול למלוך. ודרך אגב, אומרים שבאמת הוא לא ידע עברית. הוא לא ידע את השפה הכנענית או העברית, הוא לא ידע. ויוסף עלה על זה. נכון, שפת לא ידעתי יש מה. והם השביעו אחד את השני שלא יגלה. לכן זה מה שעזר לו אחר כך שהוא רצה להביא את העצמות של יעקב. עכשיו, מה אומר לו בעצם? כמוך כפרעו, בדיוק כמו שפרעו צריך להבין את השפה שאני מדבר, ככה גם אתה צריך להבין. אז אנחנו לא צריכים את תורגמן. לכן, אומר לו, ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני, בלי מתורגמן. אני רוצה לדבר ישירות איתך. ולכן הוא מספר לו את כל הסיפור. בוא שתבין מה היה. אתה שאלת ככה, ככה ענינו. אני לא יודע מה המתורגמן אמר לך, אבל כנראה שהוא לא תרגם מה שאני אומר. כי אחרת לא יכול להיות אתה מאשים אותנו בריגול. מה הקשר בכלל? זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים למה, והיגש אליו יהודה, למה אמר לו בי אדוני, כי חמוך כפרו, כי אתה כמו פרו, צריך להבין את השפה, ואנחנו גם מבינים למה הוא חוזר על הסיפור עוד פעם. והתגובה של יוסף כמובן, שגם כאן הגיע עד לכאן, כבר לא יכול לעמוד בפני זה, גרש את כולם החוצה, ובזה גם הוא סיכן את עצמו בצורה, כי אנחנו מדברים כאן על חבר'ה ששתיים מהם חיסלו עיר שלמה, גיבורים גדולים מאוד, ויוסף יודע, זה אחים שלו הרי, הוא יוסף, יודע בדיוק את הסיפור שלהם, והוא הנה, עכשיו נשאר איתם לבד. ותארו לעצמכם שבאמת, אותם אחים הרי רצו להרוג אותו, והם מכרו אותו, מה השתנה? אם עכשיו הוא מגלה להם שיוסף, מה הם עושים? יחסלו אותו. אבל יוסף אכפת לו רק מדבר אחד. לכן יוסף נקרא, נוסף נקרא יוסף הצדיק ולא בכדי. יוסף הוא משהו שאי אפשר להבין את הגדולה שלו. הוא לא רוצה לבייש את האחים, ובשביל זה הוא מסכן את עצמו. הוא אומר, הוציאו כל איש מעליי, תוציא את כולם. לא רוצה כאן אף אחד, עכשיו שאני מתוודא לאחים שלי. ואז הוא אומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי. ואני בלו מפניו, לא יכלו לעמוד לפניו. התעלפו, המדרש אומר, פרחה נשמתם. היו צריכים להחזיר להם את הנשמה. למה פרחה נשמתם? אומרים שהמשפט הזה, זוהי התוכחה הכי חזקה במשפט אחד שקיימת בתורה. אני יוסף העוד אבי חי. מה הוא אומר להם? אתה עכשיו חצי שעה יהודה מספר לי על אבא, וכמה אתה דואג לו, וכמה יכאב לו אם בן אחד ילך, ובוא באבא, ואבא, ואבא, ואבא. אני יוסף, אתם מכרתם אותי, עוד אבי חי? מה זה עוד אבי חי? ברור שהוא חי, חצי דקה הוא אמר לך שהוא חי. אבל אומר לו, מה? עכשיו אתה דואג על אבא? אז שמכרתם אותי, לא דאגת על אבא? עוד אבי חי? וואי, הם שומעים את זה. הלך. גם הם קולטים, שכל החיים האלה, כל הזמן הזה הם חיים בטעות. 22 שנה הם חושבים שהם צודקים. אם הם היו מוצאים את יוסף עכשיו באיזה בית זונות לא עלינו, או איזה עבד נדקע באיזה מקום שם, הם היו מבסוטים. עוד היו, איך אומרים, חשבו שהם הצדיקים הכי גדולים בעולם, שאחרי כל מה שקרה הם עוד הולכים להציל אותו. לקחת אותו חזרה, אולי להחזיר אותו בתשובה, וואו, איזה גדולה, איזה אנשים גדולים, פתאום מתברר להם, לא גדולה ולא נעליים, פושעים, פושעים מהרמה הכי נמוכה שיכולה להיות. רצו להרוג את אח שלהם, ואחר כך מכרו אותו, וגדול המחטיאו יותר מאורגו, הרי לאן מכרו אותו? היה עדיף כבר שהיו הורגים אותו. מכרו אותו?
בעצם אישה זה.
לא, מכרו אותו לישמעאלים, זה לא משנה, אבל אחר כך הוא התגלגל, היה ברור להם שהוא ילך למקומות של טומאה. ופתאום, הנה החלומות התגשמו. הוא עומד לפניהם, והם משתחווים אליו, והוא מולך על כל מצרים. ולא עוד, אלא שהוא נשאר שומר מצוות. שם שמיים שגור על פיו, אוכל כשר. זה גמר אותם. גמר אותם לגמרי. אומרים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. האחים לא יכלו לעמוד לפני תוכחתם של הקטנן, שקטנן בשבטים. מה נאמר אנחנו ביום הדין לפני הקדוש ברוך הוא? וחשוב להבין מה בעצם הולך כאן. זה בדיוק אומרים, מי ישפוט אותנו למעלה שם בשמיים? אתם יודעים מי ישפוט אותנו? אתם יודעים מי? אנחנו. אנחנו נשפוט את עצמנו. איך נשפוט את עצמנו? בדיוק כמו שקרה עם דוד. בא גד הנביא, מספר לדוד סיפור. תשמע, יש כאן בעיר אחד רשע מרושע. הוא עשיר גדול, יש לו צאן ובקר לרוב. יש לו שכן עני מסכן, יש לו רק כבשה אחת מסכנה. אוהב אותה כמו הבת שלו. יום אחד בא אורח לאיש העשיר. הוא חמל על צאנו, הלך לשכן, לקח את הכבשה שהיא בבת עינו, שחט אותה ונתן אותה לאכול לאורח. מה אתה אומר המלך? בן מוות האיש? בן מוות האיש? אתה! זה אתה! מה אתה עשית? לקחת את בת שבע, שלחת את בעלה למות בקרב. מה אתה? בדיוק מה שעשית. וזהו מה שאומרים. קדוש ברוך הוא יבוא, ישים לפנינו את הסיפור. ואנחנו נהיה שופטים אפילו של עצמנו. וזה מה שקורה כאן בתוכחה הזאת. פתאום הם קולטים. מה עשינו? פרחה נשמתם. טוב, אז מה עושים? איך מביאים את הדבר הזה ל-happy end? יוסף הצדיק, תשימו לב מה קורה. ולא יכול יוסף להתאפק כל הניסיון, ויקרא, הוציאו כל איש מעל. קודם כל, איך הוא עושה את זה? לא לבייש את האחים. זה אותו יוסף, שלפני 22 שנה, הולך לשדה, לא מוצא את האחים, יודע שהם מאוד אוהבים אותו במרכאות, הוא מתעקש, את אחי אנוכי מבקש. ואז אנחנו אולי לא כל כך האמנו לו, ועכשיו אנחנו בוודאי לא כל כך נאמין לו, שאחרי כל השנים האלה הוא לא ינסה לנקום בהם, באחים שלו. הרי בואו תחשבו, הם רצו להרוג אותו. ועכשיו הם לפניו. אלה הרוצחים שלו, רוצחים שלו, רצו להרוג אותו. ועשו עוד יותר גרוע, מכרו אותו. שנים של סבל ועינוי. אלה האחים שעומדים מולו. מה עושה יוסף הצדיק? ויתן את כל הבפרי וישמעו מצרים וישמע בתורו, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, קשו נא אליי. בוא. ויאמר, אני יוסף אחיכם. אני הייתי אח שלכם, לפני שמכרתם אותי. הייתי אח שלכם גם אחרי שמכרתם אותי. הייתי אח שלכם בכלא, ואני עכשיו גם אח שלכם כשאני מולך במצרים. אשר מכרתם אותי מצרימה. ואתה, תשימו לב, בסדר, הבנו את הרעיון, אתה אחלה גבר, אבל הוא ממשיך. ואתה, אל תעצבו, אל תרגישו לא טוב עם עצמכם. אתם עשר. מה, מכרתם אותי? לא, אל תרגישו לא טוב. מה? חליק, זה הכל בסדר, פרפק. מה פרפק? רצו להרוג אותך. כי למחיה השלחה אני לוקים לפניכם. כי זה שנתיים הרב בקרת זלת ועוד חמיש שנים אשר אין לך איש קציר, וישלחני, תשימו לב מה הוא אומר, מי שלח אותי? וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם. אתם? ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. מי אתם בכלל? אתם שלחתם אותי? מה פתאום? כי האלוקים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. תשימו לב, הוא לוקח בעצם את כל האשמה, מוריד אותה מהם. עשה מהם צדיקי עליון. פשוט לא מובן. כשאנחנו מגיעים לשאלה, דיברתי על זה כמה פעמים כבר השבוע, זה פשוט נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על יהודה ויוסף. אומרים, הנה מלאכים נועדו עבדו יחדיו, ויגש אליו יהודה. זה מלאכים. מי המלאכים? הרי אין כאן אף מלך. יש כאן את יהודה, שהוא לא מלך בטוח, ויש את יוסף, שאולי נראה כמו מלך, אבל הוא סך הכל המשנה למלך. הוא לא מלך. אז מה זה המדרש אומר, הנה מלכים? כי מה זה מלך? מלך זה זה שמוח, לב, כבד. שהמוח שולט על הכל. זה מלך. זה מה שאומר לו, בי אדוני. מה זה בי אדוני? משפט חזק. מה זה בי אדוני? בי אדוני? בא לומר, לא התאוות הם האדון שלי. אלא הנשמה הקדושה שנמצאת בתוכי. בי אדוני. זה האדון שלי. וזה בעצם מה שהופך את הבן אדם למלך. שמה ששולט בו זה הקדוש ברוך הוא. ולא התאוות. יוסף. אבל עכשיו אנחנו צריכים לבחור ביניהם. כן? אנחנו נראה. מי מתאים להיות יותר מלך? יהודה או יוסף? למה יהודה?
הוא מלך.
מי, איזה מלך?
הוא שולט על כל ה...
על מה? ויוסף? אנחנו עכשיו צריכים לבחור בין יוסף ליהודה. לא, זה אמרנו שתי מלכים. אבל אם אנחנו צריכים לבחור את המלך הטוב ביותר מבין... כן, אנחנו נדבר על עכשיו. עכשיו אנחנו יודעים מי זה יוסף, יודעים מה הוא עבר כל החיים, ויודעים מה זה יהודה ומה הוא עבר, ואנחנו צריכים לבחור ביניהם. את מי היינו בוחרים? להיות מלך.
יוסף.
יוסף עומד בכל הניסיונות. חבר'ה, הוא עמד בניסיון עם פוטיפה, אשת פוטיפה. הוא עומד בניסיון עכשיו, תראו איך שהוא מתנהג לאחים שלו שרצו להרוג אותו, לרצוח אותו. איך הוא דואג לא לבייש אותם. הבן אדם נמצא בכלא, עובד את השם. כל מקום שהוא לא נמצא, הבן אדם מצליח. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. מה, לבחור מלך יהודה?
לא.
הולך עם קלתו, הוא בוחר את האח שלו, הוא מעורב בכל מיני עסקאות מפוקפקות. אז אני אבחר בו למלך? אבל הקדוש ברוך הוא בחר במי? ביהודה. נשאלת השאלה, למה? למה לא יוסף?
זה שיהודה ותמר.
נו, אבל מה הרעיון כאן? מה הרעיון? למה לא לבחור ביוסף שמצליח בכל הניסיונות? שלא חוטא? אבל מה זה אומר? חבר'ה, מה זה אומר? אתם יכולים להתחבר ליוסף? תחשבו רגע, אתם יכולים להתחבר ליוסף? אתם יכולים להיות כמו?
זה קשה להיות כמו. אולי בגלל שהוא לא נורמלי, שהוא קיצוני יותר מדי, אי אפשר להיות כזה? הוא כמו מלאך.
זאת אומרת, אני אשאל אותם עכשיו את השאלה עוד פעם. אם הייתם צמחו, עכשיו אחרי שהצגנו את התמונה, תחשבו הם באמת עם עצמכם. אם אנחנו צריכים לבחור מלך עלינו, במי הייתם בוחרים? ביהודה או ביוסף?
יוסף.
אני הייתי בוחר ביהודה.
בגלל שהוא אנושי, הוא באדם.
בגלל שהוא יותר... הוא חוטא, אבל הוא עושה תשובה. הוא חוטא ומנסה לתקן את המצב. אתם יודעים מה זה לחטוא ולהודות בטעות? במקרה של תמר, למשל. במקרה של תמר. בא, תמר מוצאת, הולכים לשרוף אותה, מעלים אותה לאש. אז בסדר, נגיד שמי יהודה הוא לא רשע, הוא לא ייתן לה להישרף, שהוא רואה שהוא אשם. אבל הוא יכול לשחק משחק בינינו. כמה אנשים מטייחים במדינה שלנו דברים? ומשקרים ומתחמנים. וכמה לא צריך לשקר. הרי היא לא אמרה, אתה היית איתי. אמרה, תראה, הילד, הילדים, ההיריון זה מזיע שיש לו את החו... אז יכול להגיד, אתם יודעים מה, אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בסדר, סליחה, טעיתי, שחררו אותה. אבל לא, מה, הוא לא אומר ככה, מה הוא אומר? מה הוא אומר אבל? הוא אומר, אני... אתם יודעים מה זה להודות לפני כולם בכיכר העיר? שאני הייתי עם קלתי?
הוא השפיל את עצמו.
וכשהוא עשה את הטעות עם יוסף, הוא מנסה לתקן אותה כל הזמן. זאת אומרת, מה זה מלך? מלך זה אחד שלא עושה טעויות, או מלך זה אחד שעושה טעויות ומתקן אותן? למי אני יכול יותר להתחבר בתור בן אדם נורמלי? למי שכמוני. למי שכן חוטא לפעמים, אבל מתקן את החטא. ומזה אני לומד שאני יכול לתקן את החטא. ליוסף. אומרים, שבע יפול צדיק וקם. למה אומרים את זה? למה אומרים את זה? את לא יכולה להיות צדיק אם לא נפלת. לא יכול להיות צדיק. עוד פעם, שתכין להבין. אנחנו לא מדברים כאן.
אז איך יוסף בכל זאת?
כן, כן, כן. מה?
אז איך יוסף בכל זאת?
כי יוסף הגיע, זה בדיוק העניין, הוא הגיע לדרגה מעל הטבע. הוא הגיע לדרגה כל כך גבוהה, שאנחנו לא יכולים להתחבא. עוד פעם, תבואו, יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. יש שתיהם. יש שתיהם, אבל חשוב להבין שאנחנו מבחינה, איך אומרים, צריך לראות מלך מאחור, מתוך העם. את אהרון הביאו מתוך העם. אנשים מתוך העם, למה מתוך העם? תראו לעצמכם שעכשיו המנהיג שלנו הרוחני היה משה רבנו. איפה אנחנו היינו עומדים? מישהו יכול לעמוד כאן ליד משה? למה כשעולים למרומים מי ששופט אותנו זה לא משה רבנו, אלא הרב שבתקופה שלנו? למה? כי המנהיג של הדור צריך להיות בהתאם לדור. כך גם שאם ישפטו אותי למעלה, לא יכול לשפוט אותי מישהו שנמצא בדור אחר. הוא לא מבין את הבעיות שלי, הוא לא מוקרב אליהם, ולא מודע, לא מודע אליהם. הוא לא יכול לבוא ולשפוט אותי. כי בזמנים שלו, זה כמו להגיד, שבן אדם שחי כל החיים שלו, נגיד בבני ברק, ולא היה חשוף לשום חטא ושום הזה, יבוא וישפוט מישהו שכל החיים שלו חי בתוך החטא. קצת קשה. אצל הקודש ברוך הוא זה פייר פייט. הקדוש ברוך הוא לא מודד את בריאותיו לפי הקנה מידה שלו. אף אחד לא יכול לעמוד בזה. אף אחד. אין סיכוי לאף אחד מאיתנו לעמוד בזה. אז איך נעמוד? בהתאם למצב שלנו במקום שבו אנחנו חיים. לכן יבחר יהודה להיות מלך. למה? כי יהודה כן עושה טעויות, אבל הוא לא מתבייש להודות שהוא עשה טעות. אתם מכירים הרבה אנשים שמודים על הטעות שהם עשו? יש כאלה הרבה? אין הרבה שמוכנים להודות בטעות. הם ינסו לסבן, ינסו לעגל פינות, הם ינסו למצוא את הדרך. אבל זה בדיוק הייתה התוכחה כאן, להוכיח לנו שחשוב לדעת ולהבין. אנחנו יכולים לסובב ולעגל פינות ולקבל החלטות, אבל יום אחד אנחנו נעמוד מול האמת. עכשיו, אם אנחנו לא נלמד דרכי תשובה, אז איך נעשה? איך נעשה תשובה? יוסף, אין שום ספק שמבחינה חיצונית, אין יותר מתאים ממנו. אין. מה זה? הבן אדם צדיק יסוד עולם. אבל מצד שני, אם אחד כזה ינהיג אותנו, איזה סיכוי יש לנו להתקרב לקנה מידה שלו? זה מזכיר לי. 24,000 תלמידים של רבי עקיבא נהרגו במגפה. למה? כי הרב שלהם אמר, ואהבת לרעך כמוך. מי זה רעך? מי זה רעך? קדוש ברוך הוא. להגיע לדרגה כזאת של אהבת השם ואהבת החבר, הם לא הצליחו להגיע. תלמידים של רבי עקיבא. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים? חשוב להבין שכשאנחנו מדברים בתורה על מה שקורה כאן, זה לא סיפורים. כשמדברים על אברהם, אברהם זה עמוד החסד. זה לא אברהם בן אדם. זה סיפור חיצוני. אם מישהו מתייחס לתורה בתור חבורה, אגודה של סיפורים, הוא טועה טעות מרה. הפנימיות של התורה היא האמת. זה נמצא בתוך הסיפור, אבל מי שמתייחס רק לסיפור, פספס בגדול. בגדול. מה זה כאן הסיפור כאן עם האחים, עם הזה? מה, אתם באמת חושבים שזה סיפור? זה לא סיפור, זה מה שקורה אצלנו בפנים. אצלנו יש יעקב, יש יוסף, יש עשיו, יש הכל אצלנו. קורח, בלעם, כולם אצלנו בפנים. זה המאבקים של כל הכוחות.
הרבי יהודה צריך לחיות את הפרשה.
מה אנחנו אומרים? אני פעם קראתי לשיעור הזה לחיות את הפרשה. ככה קראתי לשיעור הזה פעם. הפרשה זה לא סיפור. זה דרך חיים. אז כאן מה מלמדים אותנו? מלמדים אותנו שכן, צריך לשאוף להגיע לדרגתו של יוסף. אבל מבחינת להתחבר, אני יותר מתחבר עם יהודה. הנה יהודה קם עכשיו, תראו איזה גבורה, הוא קם עכשיו מול יוסף. יוסף מבחינתו זה, הוא יכול להוריד לו את הראש בחצי שנייה. אבל הוא לא מפחד. מצד שני גם יוסף לוקח סיכון עצום. ותראו את ההתנהגות שלו עם האחים. איך הוא משכנע אותם, תראו איזה שכנוע פשוט מדהים. מספרים על מלך אחד, היה לו טבעת יהלום ענקית. סיפרתי לכם זה פעם. ביום אחד נסדק. קרא לכל המומחים של הממלכה. השתכלו, אמרו, כבוד המלך, אין כאן מה לעשות. זה לחתוך. במקרה הטוב זה לשתיים, ולפעמים עלול גם להתחלק לשלוש או לארבע. זה הפסד עצור. יהלום של 10 קראט לא שווה ל-10 יהלומים של קראט. אין שום פרופורציה. שום פרופורציה. הוא לא יודע מה לעשות. כל המומחים באו. וזה הגיוני גם. מה אתה, יהלום, מה תעשה? פתאום מגיע איזה אחד, אומר, כבוד המלך, תראה לי בבקשה את הטבעת. הוא אומר לו, כבוד המלך, לא רק שאני אחזיר את הטבעת לערכה, אני אכפיל את ערכה. המלך מסתכל עליו. פסיכי, בן אדם פסיכי, מה הבאתם לי כאן? תגיד לי, אתה מטומטם? אתה תכפיל את הערך של הטבעת, כולם אומרים לי שאני הפסקתי כאן כמעט את הכל, אתה תכפיל את הערך של הטבעת? מה, אתה נורמלי? אומר כבוד המלך, תסתכל. אתה רואה את הסדק? אני הולך להרחיב את הסדק. אתה הולך מה לעשות? להרחיב את הסדק? תגיד לי, אתה פסיכי? מה אתה מרחיב את הסדק? אומר, לא, כבוד המלך, אתה לא הבנת. יש לך סמל מלוכה, נכון? הסמל שלך זה כזה כתר עם זה. אני הולך לסרטט את הכתר על היהלום. אחרי שאני אגמור, היהלום שלך יהיה שווה פי שתיים. למי יש יהלום עם סמל המלכות עליו? למי? זה מה שאומר יוסף לאחים. אתם עשיתם משהו רע? מה פתאום? רק טוב עשיתם. לא עשיתם כלום. קודש ברוך הוא שלח אותי לכאן, אתם שרטתם אותי? עשיתם לי סדק? מה פתאום? עשיתם אותי מלך! אם לא הייתי מגיע למקומות שהגעתי, אם לא היה הסדק הזה של הבור, ושל הפוטיפר, ושל כל הבלגן הזה, לא הייתי מגיע להיות המשנה למלך מצרים. אם הייתי נשאר שם, מה הייתי? איזה רועה צאן עלוב. סליחה לביטוי, כמוכם. תראו איפה הבאתם אותי. אז אני צריך להגיד לכם תודה. זה יוסף הצדיק. איך הפך את התמונה? לצד השני. מי מסוגל לעשות דברים כאלה? רק יוסף הצדיק. הלוואי שאנחנו נגיע קרוב לדרגות האלה. זה לא דברים פשוטים. אבל זה, לכן נקרא יוסף הצדיק. לא סתם נקרא. עכשיו, כשיהודה אומר בי אדוני, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, מה זה בי אדוני? על פי הקבלה, יש מה שנקרא האני האמיתי והאני המזויף. מה זה האני האמיתי ומה זה האני המזויף? מה זה אני מזויף? ישנם הלכות שאומרות שבן אדם שמסרב לעשות משהו, יש אפשרות לבית דין להכריח אותו עד שיאמר רוצה אני. ושואלים, סליחה, הבן אדם צריך לעשות את זה מרצון. אני מכוון אליו אקדח לרקה, תגיד רוצה. אני רוצה, מת לעשות. למה אם אני לא אעשה, אתה תהרוג אותי. אז זה מרצון? איך אפשר לקרוא לדבר כזה מרצון? אפשר לקרוא לזה מרצון? אפשר? מה אתם אומרים? אז מה אומרים? אומרים חז"ל שיהודי, הרצון האמיתי שלו זה לעשות את רצון השם. זאת אומרת, יצר הרע בא ומפריע. אז גם כאשר מכריחים אותו עם אקדח, בסופו של דבר שעושים, זה רק מגרשים את יצר הרע. כי הרצון האמיתי של יהודי זה לעשות אותו. ולדוגמה, לדוגמה, סתכלו על עצמכם. יש כאן מישהו שלא רוצה לעשות את רצון השם? לא, מה, אין לכם מה לחפש כאן אם לא. ברור לנו לכולנו שכולנו רוצים לעשות את רצון השם. כולנו. רק מה? יש יצר הרע. אבל אם נאמר לא היה יצר הרע, מה הייתה הבחירה החופשית שלנו? לעבוד את השם או לא? לעבוד את השם. כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, מה הרצון האמיתי של יהודי? לעבוד את השם. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין. עכשיו, מה זה אני המזויף? אני המזויף זה היצר הרע. זה אני האגואיסטי, אני. מה זה אני האמיתי? הנשמה הקדושה. בי אדוני. כשאני יכול להגיד בי אדוני, האדון שלי נמצא בתוכי. מי נמצא בתוכי? החלק אלוקה ממעל, שזה הנשמה. הנשמה, חבר'ה, זה חלק אלוקה ממעל. בצלם אלוקים ברא אותו. אנחנו עשויים בצלם אלוקים. הנשמה שנמצאת בתוכנו היא האני האמיתי. כל המסביב זה האני המזויף. הגוף זה רק לבוש. בדיוק כמו שהסיפורים כאן בתורה, זה לבוש. אנחנו צריכים לחדור לבי אדוני. אם אנחנו מצליחים להגיע לבי אדוני, התגענו למנוחה והנחלה. זה הבסיס והיסוד של הכל. עכשיו הסתיים חנוכה. מדברים על העניין של נר. נר חנוכה. נס פח השמן. פח אחד קטן, הספיק לשמונה ימים. קודם כל, ביג דיל. בבית המקדש היה ראשון, היה כל הזמן נס עם נר התמיד. עכשיו, למה דווקא שמונה ימי חנוכה? למה לא שבע? למה לא שש? למה לא עשר? באמת, מה, הכי התלבשו על המספר שמונה? שיש אנשים יגידו, הספיק, עד שעשו. חבר'ה, למספרים יש משמעות.
מעל הטבע.
מה זה שמונה?
מעל הטבע.
מעל הטבע. שבע זה הטבע, שמונה מעל הטבע. אתם רוצים לראות עוד דבר מעניין? תשכיבו את השמונה, מה יש לכם?
אין סוף.
אין סוף. מה אתה חושב שזה במקרה? אין מקרה. במילים אחרות, מה היה נס פח השמן? נס פח השמן היה שהדליקו נר אחד קטן והוא דלק מעל הטבע. הדלקנו את הנשמה, את הבי אדוני, הדלקנו את הניצוץ בתוכנו, ואני אגיד, מה אני מסוגל לעשות? תשמע, אני בסביבה טמאה, מוקף בטומאה, מה אני כבר יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? תסתכל על נר חנוכה. נר אחד קטן דלק שמונה ימים. גם אם הכל חשוך מסביב, אתה בתוך התאומה, אתה מן עצמך, אני? מי אין לי בכלל? אני מסוגל לעשות משהו? מה אומר לנו נר חנוכה? לא רק שאתה מסוגל, אתה אפילו לא מודע לכוחות שנמצאים בתוכך. אתה יכול להגיע לאין סוף. מה זה אין סוף? עולם הבא, העולם הנצחי. אתה יכול לעבוד את השם בעל הטבע. כמו הנר של חנוכה. שמונה ימים. מה זה שמונה ימים? מעל הטבע. זה כוח שתמון בתוכנו. וזה אומר יהודה, בי אדוני. אז אני המזויף, זה אני רוצה, ואני, והכל בשבילי. אני האמיתי רוצה לתת. אני המזויף, המרכז זה האדם. האני האמיתי, המרכז זה הבורא. כשאנחנו אומרים המרכז זה הבורא, מה זה הבורא? הבורא זה נתינה. זאת אומרת, אם אני שם את הנתינה במרכז, אז שמתי את הבורא במרכז. זאת אומרת, אם יהודי מבין שהמטרה שלו בחיים זה לתת, להיות חלק מהכלל, זה בי אדוני. זה הנרות של חנוכה. החיבור אל הכלל. שעם ישראל, האור האמיתי זה אור התורה, זה אור של קדושה, זה אני שם את האור במרכז, אני שם את התורה במרכז, את הקדוש ברוך הוא במרכז, את החבר שלי במרכז. לא את עצמי. תרבות יוון, אך אני המזויף, זה החשוב. ספק את התאוות שלך. תעשה מה טוב לך. נכון. כדאי שיהיה גמילות חסדים, כי יום אחד אולי גם אתה תצטרך. אולי אבא שלך צריך. כדאי לתת, כי יום אחד גם אני יכול לקחת. זאת אומרת, המטרה שלי זה לא לתת. המטרה שלי זה לקחת. יש אנשים שנותנים, כי יצא להם איזה טובת הנאה. ויש אנשים שנותנים, כי הם רוצים לתת. יש אנשים שלוקחים, כי הם רוצים לתת. כמו שאמר הרב דסלר, במכתב מאליהו. זה מה שמבדיל את האדם. כוח הנתינה וכוח הלקיחה זה לא בהכרח לתת ולקחת. זה מה המטרה שלי הסופית. המטרה שלי הסופית זה לקחת או לתת. מה הכוונה? הרי בשביל לתת, אם אין לי כלום, מה אני צריך קודם כל לעשות? לקבל. אם אני לא אקבל, אם לא אקח, לא יהיה מה לתת. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לקחת. על השאלה היא למה אני לוקח. אם אני לוקח בשביל הכיף שלי, בשביל התענוגות של העני המזויף שלי, זה לא טוב. אבל אם אני לוקח כדי לתת, ממילא זה נתינה, זה לא לקיחה. מצד שני, יש כאלה שנותנים. הרי גם גויים נותנים צדקה. לא מדבר על חסידי אומות העולם, מדבר על הכלל. אבל השאלה, למה הם נותנים צדקה? אם הוא נותן צדקה, כדי שיום אחד יגידו, וואו, איזה בן אדם טוב הוא היה, או אם יהיה לו צרה, ייתנו גם לו, אז בעצם בשביל מי הוא עשה את זה? בשביל עצמו. אז הוא בעצם לא נתן, אלא לוקח. אם אתה נותן, כי אתה רוצה לתת, זוהי נתינה אמיתית. וזה, תראו את יוסף. יוסף לא מעניין אותו מה האחים עושים. הוא אומר, אני אוהב אתכם. לא משנה מה עשיתם, מה לא עשיתם, כי כל מה שעשיתם זה מלמעלה. הלוואי שיכולנו אנחנו באמת להגיע לדרגות כאלה של לקבל את מה שקורה מסביבנו באהבה כזאת. ואני רוצה לסיים בסיפור כדי שנבין, אנחנו מסתכלים מסביב לסיפור, סיפרתי השבוע כבר כמה פעמים, אבל זה פשוט סיפור מדהים. יושב איזה גוי במסעדה בניו יורק, מסעדה מפוארת, אקסקלוסיבית, חבל על הזמן. וואלה, יוצא לו, מת כבר לאכול, הוא שמע, אוכל במסעדה הזאת, אין כמוהו. חבל על הזמן. ושמע גם שם נותנים עוגות של משפחת, משפחת הדדי. אז בכלל, חבל על הזמן, אמר, הוא רק חיכה. בקיצר, לא שמעת. אז תקשיבי, פעם הבאה תשמעי. בקיצור, הוא יושב, הזמין מנה, הוא מחכה למנה, הוא מריח את הריחות, והריר יוצא לו מהפה. הבינו את המנה, וואו, איזה ריח, תענוג. הוא בא לשים ביס, לחתוך. פתאום בזווית עינו הוא קולט שם, לא רחוק, יושב לו על שולחן יהודי. והבן אדם הזה הוא אנטישמי, שונא יהודי. הוא יצא לו כל התיאבון. מה עשה? מה הוא עושה כאן במסעדה הזאת? הרסתי את כל הטעם. הוא לא יודע מה לעשות, מה הוא יעשה, מה הוא ילחקו ויגרש אותו? הוא אינטליגנט, מה? בן אדם מנומס, מטורבט. כמו בגרמניה, ביטה שינדנקשן, ביטה שינדנקשן, מנומס. חבל על הזמן. אז הוא קורא למלצר, מלצר, בוא בבקשה, תגיד לי, יש לכם כאן יין טוב, כמה עולה בקבוק יין? אמר לו, $100. $100 בקבוק יין. תחלק כאן לכולם. הוא אומר, יש כאן 35... שולחנות, אתה רוצה לחלק לכולם $100 בקבוק יין? 35, לא, לא 35, 34. זה היהודי הזה, אל תיתן לו. הוא רוצה, חלק, 34 בקבוקי יין, $100 כל בקבוק. הוא מסתכל על יהודי, עכשיו עשיתי לו פדיחה, הוא התבאס, חבל על הזמן, מסתכל על יהודי, היהודי, תחייך. הוא משתגע. נלצר, בוא בבקשה. תגיד לי, מנה עיקרית, מה יש לכם משהו טוב? אומר, יש לנו פילה מיניון, סטייק פילה, חבל על עצמם. כמה עולה? $150. חלק לכולם. סליחה, כבודו, אתה יודע על כמה כסף אתה מדבר? אל תדאג, יש לי כיסוי, אני בן אדם עשיר. שום בעיה. רק לא, לא. 34. לכולם תיתן סטייק חוץ ממנו. וואלה, מחלק לכולם סטייקים, הם מבסוטים. חשבו מי יודע כמה יעלה להם הערב, יש לנו פילנטרופ, נותן לכולם אוכל בחינם. והיהודי לא מקבל. עכשיו הוא מסתכל לראות, אה? והיהודי? מבסור. הוא מתחרפן לגמרי, כבר עוד מעט הולך לאבד את זה. קורא למלצר, מלצר, בוא, בוא, בוא. תגיד לי, דיזרט, מה יש לכם? קינוח. משמע, יש לנו כדורי סורבה עם שוקולד וקצפת. חבל על הזמן. כמה עולה? $50. טוב, תחלק לכולם, חוץ ממנו. וואלה, כבר הגיש שם לאלפי דולרים. אמר, אמר, המלצר הולך, חלק כולם דיזרט, כולם מבסוטים, אוכלים, רק היהודי לא מקבל. הוא מסתכל על יהודי, עכשיו בטח. אכל אותה, חבל על הזמן. הוא מסתכל על היהודי, מה זה היהודי? עוד יותר מחייך. הוא מתפוצץ גם, הוא לא יכול כבר. הוא קם, הוא אומר, נגש ליהודי, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עשיתי לך פדיחה, על פדיחה, על פדיחה.
ביישתי אותך, העלפתי אותך, נתתי לכולם יין, אוכל, כינוח, לך לא נתתי כלום. מה אתה מחייך? אומר, אני אבל הבית של מסעדה. אז מה? מה זה קשור לעניין שלנו? אנחנו רואים מסביב. העולם כאילו נהנה, מסתכל על היהודים ככה, אבל היהודים מחייך. יוסף היה למעלה, למטה, בבור, בזה, בכל מקום, השם מצליח בידו. כי יוסף יודע שבסוף הוא מגיע לכתר מלכות. יהודי יודע שבסופו של דבר העולם נברא בשבילו. לא משנה מה קורה מסביב, שכולם נהנים כאילו, וכאילו הגוי מסתכלים על היהודי, ומחכים כמחת את החיוך שלו, אבל היהודי יודע שהדרך שלו היא דרך האמת שהוא מבילה למלכות. ולא חס ושלום בשביל להשפיל את האחרים, אבל אנחנו האור לגויים. העולם שייך למי שהולך בדרך התורה. ואני אומר שאנחנו מסתכלים כאן על הדמויות הנפלאות שמופיעות בפרשה, אם זה יהודה, ואם זה יוסף, ואם זה יעקב, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, ואני חושב שהבסיס של הכל זה אבי אדוני. זה לתת לנשמה לשלוט עלינו. לתת לעני האמיתי לשלוט עלינו ולא לעני המזויף. ולדעת ולהבין שבסופו של דבר לא משנה מה קורה, כל התנודות שקורות מסביבנו הן רק בשביל מטרה אחת. להביא אותנו לשלב של הגאולה. להביא את העם היהודי שאנחנו נהיה מעל כולם. לא בשביל להתנשא עליהם, אלא בשביל להיות אור לגויים. כדי להביא למצב שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ותזכרו תמיד שלכל יהודי יש כוחות עצומים. תזכרו את הנס של חנוכה. נר אחד קטן יכול להגיע למספר 8, מעל הטבע. יכול להגיע לאין סוף. כי זה הכוח של הנשמה. קצת אור מגרש הרבה חושך. שנזכה באמת בעזרת השם, שהנר שלנו, הנשמה שלנו, תאיר לעולם כולו, נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו.